קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
ספר דברים, אותו נתחיל לקרוא השבוע, שונה בסגנונו ובמהותו מן החומשים האחרים שזה עתה סיימנו לקרוא. ספר דברים ברובו הגדול מורכב מנאומים שנשא משה רבינו ב-37 הימים האחרונים לחייו. בפרשת השבוע נאמר שהנאומים החלו בראש חודש שבט, ככתוב, והי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. ראש חודש שבט, חודש ה-11. וכידוע, משה רבינו נפטר בזין באדר, שהרי לאחר 30 ימי האבל על מותו של משה, אומר יהושע לעם להתארגן לחציית הירדן שתהיה בעוד 3 ימים. ומכיוון שידוע לנו שבני ישראל חצו את הירדן בי' בניסן, הרי 3 ימי ההכנות, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ, כדברי יהושע בפרק א', הרי שימי ההכנות למעבר החלו בזין בניסן. ומכיוון ש-30 יום היו ימי האבל על משה רבינו, ככתוב בסוף ספר דברים, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי וכי אבל משה, הרי אנחנו מתחילים את ימי האבל בזין באדר. ומכיוון שבראש חודש שבט החל משה לדבר אל ישראל, הרי לנו 37 ימים של ספר דברים. פרשת דברים כולה מהווה את רובו של הנאום הראשון של משה רבינו, המכונה גם הנאום ההיסטורי. הנאום ההיסטורי לא מפני שבנאומים האחרים אין היסטוריה, אלא מכיוון שבנאום הזה אין מצוות. גם בנאום השני משולבים דברי היסטוריה, אבל כחיזוק למצוות. כאן ההיסטוריה תופסת את המקום המרכזי, ואף על פי כן אל לנו לחשוב שיש כאן חזרה וסיפור דברים בלבד. גם הנאום הזה הראשון בנוי ומכוון למסקנות הקשורות לקיום המצוות. נזכור את החטיבות השונות בנאום. לאחר דברי פתיחה לחומש, 5 הפסוקים הראשונים, מתחיל משה לספר, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה. אנחנו חוזרים אל הר סיני, אל המסע הראשון מהר סיני שמתואר בספר במדבר. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו. נשים לב לשני הביטויים האלה. רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. הסיפור הבא שמתואר באריכות רבה מאוד הוא חטא המרגלים. התורה אומרת בפסוק יוטט, אל מול הציווי פנו וסעו לכם, וניסה מחורב, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, הציווי וניסה מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא. וכאן מופיע תיאור ארוך של חטא המרגלים, ובעקבותיו תיאור קצר של חטא המעפילים. שני חטאים שהפוכים זה מזה. חטא המרגלים וחטא המעפילים. באחד יראו ישראל לעלות אף על פי שנצטוו, ובשני העזו, המרו את פי השם, ותזידו ותעלו ההרה, אף על פי שנצטוו, אל תעלו. לאחר מכן, עובר משה רבינו לתאר את המסע בשנה ה-40 בעבר הירדן המזרחי. וגם בו שני חלקים. חלק א' מתייחס לעמים שאסור להילחם בהם. גם הוא מתחיל בביטוי דומה. רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. שוב שתי המילים. רב לכם, פנו. כשם ששם היה רב לכם שבט בהר הזה, פנו סעו בו הר האמורי. לאחר הדשדוש במדבר, נאמר, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. אבל אז, במקום שתבוא פרשה המתארת את כיבוש הארץ כמצופה, דווקא פרשיות שמקבילות. ראשית, המגבלה מפני מלחמה באדום, תחילת פרק ב', אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל. בהמשך בפסוק ט', פרשה דומה, ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, מספר משה, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה. בהמשך פסוק י' ז', אתה עובר עד היום את גבול מואב את אר וקרבת מול בני המון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני המון לך ירושה. רק בהמשך, כאשר סיימנו את המפגשים עם קרובי המשפחה שלנו, המואב ועמון, צאצאי לוט, ועשיו, ואדום צאצאיו של עשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו עומדים מול סיחון, אז אמר לנו הקדוש ברוך הוא, ראה אחי לוט יתת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. הוא מתואר את המלחמה בסיחון, הוא מתואר את המלחמה באוג מלך הבשן, ובזה מסתיים סיחון. החלק הראשון של הנאום, החלק שמסיים גם את פרשת דברים. בחלוקה הזאת של ארבעת הנושאים המרכזיים, שניים שייכים לשנה השנייה, חטא המרגלים וחטא המעפילים, ושניים מתייחסים לשנה ה-40, וכל חלק מן השניים האלה מורכב יותר. העמים שאסור להילחם, אדום, מואב ועמון, מחד, והעמים שיש להילחם בהם, סיחון ואוג מאידך. עוד לפני פרשת המרגלים, ישנה חזרה על פרשת מינוי השופטים, שבמרכאות תקועה כאן, לכאורה בלי קשר. ננסה להבין בתחילה את פשר הסדר שבארבע היחידות הגדולות שתיארנו, ובסוף הדברים נאמר גם מילה או יותר, אבל בקיצור, לגבי היחידה הזאת של מינוי השופטים. מבחנו של עם ישראל בשבטו בארץ ישראל, הוא הידיעה והחיים על פי הידיעה, שדבר השם הוא הערובה לקיום בארץ. למרות שיש נטייה לחשוב שהפוליטיקה מתנהלת באופן עצמאי, עם חוקיות משל עצמה, שמזג האוויר מתחלק, מתנהל באופן עצמאי, עם חוקיות משל עצמו. כל העמל הגדול שמשקיע משה רבינו, ובעקבותיו רבים מנביאינו במכל השנים ובכל הדורות, באים להיאבק בתפיסה הזאת, באים לקבוע באופן חד משמעי, שהצלחתנו בארץ הזאת, הן במבחנים הפוליטיים בזירה הבינלאומית, והן בזירה הכלכלית, תלויים במעשינו. הם אינם גזרה משמיים. הם אינם דבר שאין לנו שליטה עליו. בכל יום ויום בפרשת והיה עם שמוע, אנו אמורים להזכיר לעצמנו את הדבר הזה. שאם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, אז ונתתים את הר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. אבל אם חס ושלום יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, אז חס ושלום וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ומיד מזהירה התורה ואומרת, ושמתם את דבריי אלה, את העובדה הזאת שהכל תלוי במעשיכם, תשימו על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בעיניכם, ולימדתם אותם את ביניכם. מדוע יש צורך בכל הקמפיין הגדול הזה? מכיוון שהמציאות איננה משדרת את העובדה הזאת. המציאות עלולה להוביל אותנו למחשבה של העניינים הפיזיים היומיומיים אין שייכות לעניינים שברוח. הם מתקיימים מעצמם. עמים נופלים, מעצמות יבואו, מעצמות ייפלו, מה זה קשור אלינו? עננים יבואו, יהיה גשם, לא יהיה גשם, מה זה קשור אלינו? וכל המלה של תורה והמלם של נביאינו היא להחדיר בנו את הידיעה ולנהל את חיינו על פיה, שהכל תלוי במעשינו. הן בקריאת שמה מול הגשם ומערכות הטבע היומיומיות הללו, והן בהמשך בהדרכה אל מול מעצמות, אם זה ארם ואשור ובבל, וכל ההתנהלות הדיפלומטית במישור הבינלאומי חייבת להתנהל מתוך הידיעה הזאת. בבל לא הגיע הנה מעצמה, אומר הקדוש ברוך הוא בפי ירמיהו. בבל בא הנה מכיוון שאתם לא שעיתם לעזרות להיטיב את דרכיכם. לו הייתם מטיבים את דרכיכם, בבל לא הייתה עולה על במת ההיסטוריה. כך אומר הנביא ירמיהו, נקרא אולי כמה פסוקים מדבריו בפרק כ"ה. הדבר אשר היה על ירמיהו על כל עם יהודה, בשנה הרביעית להויקים בן יושיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל. אם כן, נבוכדנצר הופיע כגורם משמעותי באזור בשנה הרביעית להויקים. ואז מדבר ירמיהו ואומר לעם, מפסדתם, הזהרתי אתכם שנים רבות שזה מה שיקרה, ומעשיכם הביאו את הדבר הזה. וכך הוא אומר, מן 13 שנה ליושיהו בן עמון מלך יהודה ועד היום הזה, זה 23 שנה היה דבר השם אליי, ואדבר עליכם אשכם ודבר ולא שמעתם. ושלח השם עליכם את כל עבדיו הנביאים אשכם ושלוח ולא שמעתם. ולא הטיתם את אוזניכם לשמוע לאמור. מה אמרו לכם כל השליחים הללו? שובו נא איש מדרכו הרעה ומרוע מעלליכם. ואז מה יקרה? ושבו על האדמה אשר נתן השם לכם ולאבותיכם למין עולם ועד עולם. עכשיו לא שמעתם, ולא שהלכתם בדרך הנכונה, לכן כה אמר השם צבאות, יען אשר לא שמעתם את דבריי, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפו נאום השם, ואל נבוכדרצר מלך בבל עבדי, ואביותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים ושמתים לשמה ולשרקה ולחורבות עולם. אם כן, זה הדבר, ולישראל קשה לנהל כך את החיים. וקשקל יותר להתנהל כמו שהמחשבה העולמית מתנהלת, שהעניינים הללו לא קשורים זה בזה. ניצחונותיו של נבוכדנצר, התעצמותו של נבוכדנצר, לא תלויה בנו. כך גם בספר חגי, מצויים בימי בין המצרים, כאשר העם התרשל מבניין בית המקדש השני. אומר הנביא, אתם יושבים בבית, והבית הזה חרב, אתם יושבים בבתיכם. אומר נביא חגי בפרק א', ויהי דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב? תראו מה קורה לכם. או בלשונו של חגי, שימו לבבכם על דרכיכם. זרעתם הרבה והווה מעט. היבולים שלכם לא הצליחו. אכול ואין לסובעה, אינכם סבעים. שתו ואין לשוחרה. לבוש ואין לחום לו. והמסתכר, מי שמרוויח כסף, מסתכר אל צרור נקוב, פירוש צרור שיש בו חורים, שמה שאתה מכניס יוצא מן הפתח השני, ולא נשמר לך כלום מן הדבר הזה. אתם רוצים לדעת מה לעשות? תעשו בית מקדש. עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית, והרצה בו וכבדה, אמר השם. ואז הכל יהיה בסדר, כמו שמתואר בהמשך הספר. המוקד הזה, האמוני הזה, מהווה אחד מהיסודות שעליהם מתנהל המקרא כולו. והנה, אבותינו, כאשר עמדו מול דברי המרגלים בשובם ממסעם, שמעו את התיאורים והימס לבבם, והודיעו לא נעלה. לא רוצים לעלות. פחד תקף אותם. אולי קצת כפירה תקפה אותם. אבל איך נעשה? ומה נעשה? הם יש להם כוח. הם חזקים. ומשה רבינו נאלץ להתמודד עם הדבר הזה. אבל, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ואז בא העונש הגדול. כן, נתנו כל העדה את קולם. ונגזר מה שנגזר. זה מצד אחד. ולאחר ששמעו את הגזרה, אמרו ישראל, אתה יודע מה? עולים. אמר להם משה, אל תעלו עכשיו, כי אין השם בקרבכם. כשם שכשאתם חייבים לעלות, כאשר אומרים לכם לעלות, אפילו שעל פניו הדבר נראה בלתי אפשרי, כך ובאותה מידה עליכם לציית לציווי לא לעלות, אף אם כרגע נדמה לכם שזה ביכולתכם לעשות. זה המבחן. לציית לדבר השם. הם כאשר הוא אומר לעלות, אף על פי שנראה לכם מסוכן ובלתי אפשרי, והם כשהוא אומר לכם לא לעלות, כאשר הדבר נראה אולי אפשרי, או אתם מוכנים לעשות את המאמץ. ובשני המקרים באמת הדבר נגמר בעונש. הן העונש הנורא על חטא המרגלים, אנחנו בליל תשעה באב, נבכה בחייה גדולה, על כל חורבן עם ישראל. אומר המדרש, אתם בכיתם בחייה של חינם. בתשעה באב אומרת המשנה, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. וישלחו המרגלים בראש חודש תמוז, וחזרו בתשעה באב, היבכו העם בלילה ההוא, אומרת הגמרא. הלילה ההוא, ליל תשעה באב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. וכך לדאבוננו היה. אבל גם כאשר רציתם לעלות נגד רצון השם, אז כתוב שקיבלו עונש, וירד הכנעני והאמורי היושבים בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. כן, בשני המקרים בעונש. העונש הזה בעצם משתיק את התורה ואת תיאוריה ל-38 שנים. איננו יודעים דבר על קורות בני ישראל בשנים שבהם הם ריצו את העונש על חטא המרגלים. תורה מתעוררת לספר את המשך הסיפור דווקא בשנה ה-40, הן בפרשת חוקת, שם מתוארת בשנה הזאת באריכות יחסית, והן בנאום שמשה רבינו נושא כאן. והנה עמד הדור החדש מול אותם שני מבחנים. הם גמרו את ההקפה במדבר, הקפה שלא הייתה להם קלה. והנה הם עומדים מול אדום, שלא ידועה כאומה חזקה, לאחר מכן מול מואב ומול אמון, ונורא מפתה לקצר, לחתוך דרך אל ארץ ישראל, ולא להתחיל לפנות שוב אל המדבר, ולהקיף את העמים הללו ממזרח, להאריך את הדרך ולסבול קשיים. אבל הפעם, אבותינו עומדים במבחן, וכשהם שומעים את הציווי על תעצר את מואב ואל תצורם מול בני עמון ומול אדום, הם מקיימים את הציווי ללא היסוס, שהרי הם הפנימו את לקחי השנה השנייה. אף שהדבר נראה אפשרי וקל מבחינה צבאית, הם מרכיפים מתוך ידיעה שדבר השם הוא המפתח להצלחה. ומתאר משה רבינו, כאשר עמדנו מול סיחון ואוג, עמדנו מול שני גויים חזקים מאוד, שדבריהם ותיאוריהם מופיעים בכמה מקומות במקרא, תיאורים שמזכירים את התיאורים שהמרגלים סיפרו בבואה מן הארץ. הם עומדים, והיו כל הסיבות שבעולם, שהם היו יכולים לפחד, היו יכולים לירוא מפניהם, לסגת, להגיד לא מסוגלים, אבל דבר השם היה לשאת ולהילחם, וכך הם עשו. הם עשו כך, כמתואר בפרשת חוקת, אותה קראנו לפני כמה שבועות בספר במדבר, ושם מדובר על ישראל שעושים את המלחמה. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו. ויקח ישראל את כל הערים האלה. נשים לב לתיאור בספר במדבר. התורה מדגישה את חלקם של ישראל, ולא את חלקו של משה. לא משה שולח מלאכים. ישראל שולחים מלאכים. ישראל לוקח את הערים. ישראל יוצאים למלחמה, כשם שישראל שם שרים את שירת הבאר. יודעים בני הדור החדש שזה המפתח. ואף שסיחון ואוג, גויים גדולים ועצומים, היו, בכל זאת, הם יוצאים להילחם, בוטחים בדבר השם, ומנצחים. הניצחון הזה הביא להם גם תוצאות חיוביות בהמשך הדרך לאחר חציית הירדן. שהרי ביהושע פרק ה' כתוב, היי חשמוע כל מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל, נס גדול שעשה להם הקדוש ברוך הוא, וכל העמים ששומעים את הדבר הזה, חושבים שאין אפשרות להילחם בישראל, אבל הם גם שומעים, כמו שרחב אומרת, אשר עשיתם לסיחון ולאוג, מלכי האמורי, אשר החרמתם אותם, והנשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. אם כן, הניצחון הזה היה משול לנס של חציית הירדן. כאשר העמים שומעים, מספרת להם רחב, את העובדה שהקיתם את סיחון ואוג, העזתם להילחם בם, הרי הדבר לא רק היה באותו רגע לטובתם, אלא גם לאחר חציית הירדן. אם כן, משה רבינו מסדר את עקרי דבריו כאן אל עבר הרעיון המרכזי של הספר. ראו מה קרה. שבני השנה השנייה לא עלו כשנצטוו לעלות. עלו כשלא נצטוו לעלות, או יותר נכון, עלו כשנצטוו שלא לעלות. ובשניהם כשלו. אתם בני הדור החדש, מאחריכם כבר ניסיון טוב. לא עליתם, נמנעתם מלהתקרב כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה לא להתקרב, ולא היססתם לעלות כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה כן לעלות. ועל כך תבורכו. אבל את הלקח הזה אומר להם משה רבינו בהמשך, שמופיע רק בפרשת ואתחנן, את הלקח הזה אתם צריכים לקחת אתכם אל הארץ. זה הלקח, זה המסר, וזה אולי דברים שאנחנו צריכים לזכור גם בימים אלה, ימי בין המצרים, כאשר עתידנו אולי מאורפל יותר מאשר חשבנו לפני 10 ו-15 שנים, אבל בזה לא נאריך כאן, ידע כל אחד לעשות את המסקנות לעצמו. והנה, לפני חטא המרגלים, בין דברי הפתיחה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי, לבין ונפן ומחורב ונלך את כל המדבר, וניסה מחורב ונלך, מופיע פרשת מינוי השופטים. יתרו לא נזכר, שהרי לא חשוב כאן בדיוק מי המציא את השיטה ומי המציא את הדבר. חשוב ההכוונה אל הצדק והיושר והמשפט. כשם שלא חשוב מי בדיוק יזם את חטא המרגלים ומה היה, חשוב כאן התוצאה. מדוע שרבב משה לכאן את הדבר? נראה שבספר דברים אחד היסודות המרכזיים, שגם הוא מוצא מקום וביטוי בהמשך דברי הנביאים במהלך הדורות, שיש דגש מיוחד בהצלחה של ישראל בארץ, דווקא למצוות בין אדם לחברו, דווקא להתנהלות של צדק ומשפט. שהרי נאמר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, נאמר בעזרת השם בהפטרה. הצדק והמשפט ידועים דברי ירמיהו, שמוכיח את העם ואומר להם על מה יבוא החורבן. ירמיהו בפרק זין מדבר על כך בעריכות ואומר, היטיבו דרכיכם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפחו במקום הזה, אז ושיקנתי אתכם במקום הזה. ובהמשך, הגנוב, רצוח, נאוף, ישווה על השקר וכתר לבעל וכולי. כלומר, הכתר לבעל לא עומד במקום הראשון. הגנוב ורצוח ונאוב וישווה עד השקר. המצוות מן הלוח השני של עשרת הדיברות הן המצוות שמודגשות כאן ובמקומות אחרים בנביאים. ובזאת התעלל המתעלל השכל וידוע אהבתי, כי באלה חפצתי. עצני הלכת אם כן עשות משפט וצדקה, ועצני הלכת עם אלוהיך כדברי הנביא מיכה, שקראנו לא מזמן בהפטרה. ולכן גם פה משה רבינו מכניס את הלקח הזה בראש הדברים. כשאתם חושבים מה הקדוש ברוך הוא דורש כדי שתהיו זכאים לשבת בארץ, אל תחשבו רק על מצוות בן אדם למקום. וזה הדבר שילווה אותנו לאורך כל הספר. האבן עזרא מסביר הסבר אחר. האבן עזרא אומר בספר שמות, דווקא בפירושו ליתרו, משה רבינו אומר לעם, ראו, שתי הבטחות הבטיח השם לאבותינו. הבטחת הזרע והבטחת הארץ. הבטחת הזרע התקיימה. הראיה, שאומר עליכם בעת ההיא, לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, ונאלצתי לעשות שופטים. עכשיו אנחנו עומדים לפני מימוש ההבטחה השנייה, הבטחת הזרע. כדברי האבן עזרא, שההבטחה הזאת באה לחזק את ליבם לקראת מימוש ההבטחה השנייה. ואז באמת גם הדבר הזה מתקשר אל המהלך המרכזי. כן, יש לנו כאן שתי הצעות לעניין הזה, ובספר דברים כולו כדאי לדעת שסדר הדברים פעמים רבות משה ברצון ובשמחה כדרשן טוב נגרר אל מחוזות בהם יש לו חפץ וסוטה בכך מן הכיוון המרכזי של הנאום. ואין ספק, נגיד שפרשת השופטים נמצאת פה בגלל לחזק אותם ולהראות להם שהשם אלוהיכם הרבה אתכם. אבל הרבה אתכם והנכם ככוכבי השמיים, ונאלצתי למנות שופטים, ומה ציוויתי את השופטים? שרי אלפים ושמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחי ובין גרו. עוד מסר אחד מעבר למסר המרכזי של הפרשה. דבר השם שיבטיח את קיומכם פה הוא דבר השם של צדק ומשפט. ועל כן עליכם להקפיד על הדבר הזה במאוד מאוד. ויהי רצון מלפני השם שנזכה לחיות בארץ הזאת, אבל נזכה לראות את יושביה מקיימים את התנאים שפרשה כל כך מדגישה. נזכה להפנים את הידיעה שקיומנו כאן תלוי בקיום דבר השם. ונפנים את הידיעה שדבר השם, אותו אנחנו מצווים לקיים, כולל גם מרכיב בסיסי של צדק ומשפט. כותרות בעיתון על עיוות המשפט, על חוסר צדק, על ניצול חלשים, על סחר בנשים, על התאמרות בקשישים, על מקרי שוד ורצח ופשעים אחרים, הם צריכים להדיר שינה מעינינו לא פחות מכותרות על הגרעין באיראן, ואולי יש קשר בין שני הדברים. כשם שנבוכדנצר לא הופיע מעצמו, גם אותו צורר באיראן לא הופיע מעצמו. ולעיתים הפתרון איננו מלחמה חזיתית בצורר, אלא תיקון הנסיבות. ונקווה שעדיין הדברים בנה תיקון, ויזכנו השם שנשב על הארץ הזאת לבטח לאורך ימים ושנים.